אנחנו בפרק תפחת בפסוק י' ב' והיה חלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אם כן, לפי מה שלמדנו, מי שחולם הוא סולם, כן? והיה חלום והנה סולם. עצם העובדה שהאדם מסוגל לחלום, זאת אומרת לקשר בין עולמות, אז הוא כבר סולם. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים, לפי זה בו בחלום, בחולם עצמו. ובתוך החולם יש מלאכי אלוהים שעולים ויורדים, והשאלה היא איך הסולם מוצב בציור. כתוב כאן והנה סולם מוצב ארצה. ארצה, כלומר ה' שבסוף מילה, אומר רש"י, כל מילה שצריכה למד בתחילתה היא תילה ה' בסופה, נכון? כן, למשל אומר ירושלים מה? במקום לירושלים. ההרה במקום אל ההר. אז אם כן, סולם מוצב ארצה, אם כן לכיוון הארץ. אם כן, איפה רגלי הסולם עומדות? בשמיים. הסולם מתחיל בשמיים והוא מוצב ארצה. אבל יש פה סתירה מהמשך הכתוב. וראשו מגיע השמיימה. משמע שרגליו של הסולם מוצבים בארץ ופונה אל השמיים. כן, יש פה סתירה. אנחנו לא יודעים איפה רגלי הסולם, אם בשמיים או בארץ. מה? אז זה לא סולם ישר, אז איפה הוא מוצב? אז איפה הוא מוצב? אז הוא פרבולה. בסדר, פירוש נפלא, מקורי. היותר פשוט זה לומר שיש שני סולמות. יש סולם שראשו בשמיים ופונה אל הארץ, יש סולם אחר שרגליו בארץ פונה לשמיים. השאלה היא איפה הם נפגשים, הסולמות האלה, האם הם בכלל נפגשים. ניתן לומר שהם לא נפגשים. כלומר, כדי להגיע מן הארץ אל השמיים, זאת לא עלייה רציפה. הציור הראשוני שיש לנו מסולם משמיים ועד הארץ, שלצאת, מתחילים מן הארץ, עולים שליבה ועוד שליבה, עד שבסוף מגיעים אל השמיים. זאת עלייה רציפה. אבל זה, מצד האמת, זה לא נכון. אי אפשר לקפוץ מן העולם הגלוי אל העולם הנסתר, או יותר נכון, מן העולם האמננטי אל העולם הטרנסנדנטי בצורה רציפה. יש איזה שלב שבו צריך לקפוץ. משהו שבו אין מי שיעזור לאדם. כן, מעשה, זה כמו, משל למה הדבר דומה? לאדם ש... לטיל שיצא מהמשיכה של כדור הארץ, ועוד לא הגיע לאזור המשיכה של הירח. אז יש איזה שלב ביניים כזה, אצל האסטרונאוטים נחשב לשלב מסוכן, שבו אתה כבר לא פה, אבל אתה עוד לא שם. אתה עלול ללכת לאיבוד. כמו כן, גם בעלייה הרוחנית, בעלייה מן השמיים עד הארץ, יש הרבה סולמות שעוזרים לאדם, סולמות של שכל ושל רגש ושל חינוך, שעוזרים לאדם להתקדם. אבל יש איזשהו שלב בעלייה שבו אתה עומד לבד. אין מי שיעזור לך. זה שלב של אמונה. כן, איך אמר יוב, גם באליהו בספר יוב, ארץ לא עבר באיש ולא היה אדם שם. זאת אומרת, זה מקום מיוחד. זה החידוש שלך בעולם הרוחני. ושם אתה עומד בסכנה. כן? זה הנאמר כאן. והנה מלאכי אלוהים עולים. ודאי קשה מאוד להבין מדוע מלאכי אלוהים עולים במקום לרדת. הרי אם בציור יש מלאכים, המלאכים נמצאים בשמיים, אז הם צריכים קודם כל לרדת ואחרי זה לעלות. והנה מלאכי אלוהים יורדים ועולים בו, ככה היה צריך להיות כתוב. במקום זה כתוב עולים ויורדים בו. מה אתה אומר? הרי הציור פה הוא ציור של משל. איפה אנחנו שמים את המלאכים בדרך כלל? למעלה. אז היה צריך להיות כתוב, הנה מלאכי אלוהים יורדים ואחר כך עולים בו. אבל אם אנחנו מבינים שפה המלאכים הם מלאכי ליבו של האדם והם עולים ויורדים בו בתוך האדם, אז האדם הוא העולה תחילה. האדם הוא המתעלה מן העולם המוגבל שלנו אל העולמות היותר נרחבים, המטאפיזיים יותר. משם אנחנו שואבים כוחות חיים ויורדים לעולם הזה. אז אם כן, אנחנו קודם כל עולים ואחרי זה יורדים. כן. נכון, נכון. יש שני סולמות בתוך האדם, נכון? לעלות מן החיים הנפשיים שלי אל החיים הנשמתיים שלי צריכה להיות איזושהי קפיצה, נכון? שנאמר וחושך על פני תהום. יש איזה שלב של חשיכה שאתה אותו צריך לעבור. כן, אבל כן. נכון. אנחנו, כן, אני אמרתי כמה פעמים את זה בשיעורים, שאין ביהדות מיסטיקה. כן, ביהדות יש קבלה. זאת אומרת, במקום שאנחנו עולים עד האלוהות, כפי שסבורים המיסטיקאים, אנחנו עד רבה ממתינים לריבונו של עולם שיועיל בטובו לרדת אלינו. כן, וירד השם על הר סיני. אז מה זאת העלייה הזאת שמתוארת כאן? תשובה, אחרי שהשם יורד אלינו, יש לנו יכולת לעלות אליו. איך כתוב? וירד השם על הר סיני. אחרי זה כתוב, ויעל משה. כלומר, אם ריבונו של עולם יורד אלינו ושם לנו סולמות, אז אנחנו יכולים לעלות. אבל גם אחרי שהוא נותן לנו סולמות לעלות אל הרקיע, אין המטרה שלנו להישאר שם, אלא אדרבה, מתוך החוויה הנשאבת באותם מקומות עליונים, אנחנו מורידים תוכן חיים למטה. דיברו לך? לכן אפשר להגיד לך, והנה מלאכי אלוהים יורדים ועולים ויורדים בו. בסדר? רק שהירידה הראשונה לא כתובה. כן. למה היא לא כתובה? כי זה לא הנושא כאן. הנושא כאן זה החוויה העברית בגלות. איך עברי מתנהג בגלות? אז בגלות יש לו נוסטלגיה לאותו מצב שבו המלאכים היו למטה, ולכן הוא עולה הרקיע ושוב יורד. בסדר? זאת אומרת, בכלל כל החלום שמתואר כאן זה חלום של גולה שמתאווה, משתוקק למצב הנורמלי שבו השמיים נמצאים על הארץ. כן? זה לא נורמלי שהשמיים הם לא בארץ. כן? איך כתוב? למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם, כמו בימים שבהם השמיים היו על הארץ. כימי השמיים על הארץ. זה מה שהמצב האידיאלי. מצב של הגלות יש הפרדה. הארץ למטה, השמיים למעלה, אז עכשיו צריך סולמות כדי לחבר ביניהם. בסדר? גם במגילת איכה. השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. כן, מה אתה אומר? לא, בו בא חולם. אפשר לחרש. אפשר לחרש. אפשר גם ככה לפעמים. אבל זה לא ככה אני פירשתי. אי אפשר, יהיה לך פירוש. טוב. והנה השם ניצב עליו. על מי? על החולם. מי היה החולם? יעקב. מה אומר לו? ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. אבל חשבנו שהשם ניצב עליו. אז כשאומרים עליו, פירושו עליו ולא על אברהם ויצחק. הנה, הוא מזכיר, אף על פי שאני אלוהי אברהם ואלוהי יצחק, אני ניצב עליך. זה מה שהוא אומר לו. כן, איך הפסוק אומר? והנה השם ניצב עליו. ויאמר, אני השם אלוהי אברהם ואלוהי יצחק. אז מה, זה בא להפוק משהו. בא להגיד, אף על פי שאני אלוהי אברהם ואלוהי יצחק, עליך אני ניצב ולא עליהם. זה בעצם מה שהכתוב בא לומר. למה כתוב אלוהי אברהם אביך ולא אלוהי יצחק אביך? תשובה, מה הולך יעקב לעשות עכשיו? לצאת לגלות. מה אמר אלוהי יצחק ליצחק? אמר לו, אל תצא. לכן בזה יעקב מתגלה כבן אברהם יותר מאשר בן יצחק. מובן? כי בתור בן לאברהם הוא יכול לצאת לחוץ לארץ, בתור בנו של יצחק הוא לא יכול. לכן, מה פירוש הדבר? הנה השם ניצב עליו ולא על אברהם ויצחק. זה בא לומר שיעקב הוא מי שיכול להוליד בסופו של דבר את עם ישראל. מה? כי השם ניצב עליו. כלומר, יעקב הוא הכלי לשכינה. בעוד שאברהם יצא ממנו ישמעאל, יצחק יצא ממנו עשיו. כלומר, אלוהי אברהם או אלוהי יצחק זה עדיין לא אלוהי ישראל. זאת עדיין לא התפיסה האלוהית שמתגלה באומה הישראלית. זה משהו קרוב, זה מעין, זה מהמשפחה. אבל זה יכול להוליד גם את ישמעאל, זה יכול להוליד גם את עשיו. על יעקב, הנה השם ניצב עליו מיתתו שלמה. כן? כלומר, אתם רואים עד כמה שהמקראות מגלות לנו, מגלים לנו תפיסת עולם שונה מאוד מן המחשבה הדתית בזמננו. כן? כלומר, לאדם דתי בן זמננו לא עולה על הדעת לומר שהשם ניצב על מישהו ולא על מישהו אחר. כן? ובכלל, כל חוכמת השמות שיש כאן יותקבב כדווקא ולא מישהו אחר. היום אתם שואלים כל אדם דתי, מה ההבדל בין השם לאלוהים? אז אותו דבר, אותו אחד. פה אתם רואים, השם אומר, אף על פי שאני אלוהי אברהם ואלוהי יצחק, אבל עליך אני ניצב בתור י' כ' ו' עליהם לא. הארץ אשר אתה, אני רוצה לפי זה שאנחנו לא בני אברהם ולא בני יצחק, אלא אנחנו בני יעקב. אבל גם בני יעקב אנחנו לא. כי כאשר הוא אומר, אני השם אלוהי אביר, ואני השם ניצב עליו, מה הצורך שלו להזכיר את אלוהי אברהם ואלוהי יצחק? אם אנחנו רק בני יעקב. אלא כנראה שיעקב איננו יכול להיות יעקב בלי אברהם ויצחק. אז למסקנה, אנחנו בני יעקב, בן יצחק, בן אברהם. פחות מזה אנחנו לא. כן? זה האופן, זה הזהות שלנו. כן. אתה אומר, להיות יעקב זה כבר שלמות. זה לא שלמות. השלמות זה אברהם, יצחק ויעקב. הוא לא ישראל. יעקב הוא עוד לא ישראל. כן? יעקב, כפי שלמנו בשיעורים הקודמים, איננו מסוגל במצב שבו נמצאת האישיות שלו בשלב הזה, להיות אבי האומה. ולו רק מפני שאומה דורשת כישרון פוליטי, שאין ליעקב בשלב הזה. לכן הוא עדיין לא ישראל, כי הוא עדיין לא נלחם. את זה הוא יכול ללמוד מיצחק, למשל. כן? כן, כשהוא ישראל, הוא כולל את אברהם ויצחק. אבל זה, אם יעקב הופך להיות כלי לשכינה, אז קורה דבר מיוחד. אדם שהוא כלי לשכינה. איך קוראים לזה בעברית? קדוש. כן? זכרו, בספר מסילת ישרים, במידת הקדושה, ככה הוא מסביר. הקדוש, כל מעשיו הם קדושים, כי הוא כלי לשכינה בעולם הזה. הוא כותב את זה במפורש. הוא כלי. זאת אומרת, הוא כלי קיבול. כן. כלי. כן. עכשיו, ויש לזה נפקא מינה גם מבחינת היחס שלו אל העולם הזה. היחס אל העולם הזה של הקדוש הוא יחס של התחברות. איך נאמר כאן, ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו. מה אמרו חז"ל? כל אבן אמרה, עליי יניח צדיק ראשו. כן? עליי יניח צדיק ראשו. פירוש הדבר, שכפי שאומר רמח"ל, יותר מתעלים הדברים הגשמיים שבהם הוא בא במגע, ממה שיורד הוא ממדרגתו בבוא במגע איתם. כן? האבנים מתעלות, לא. זה עילוי לאבנים. מה?
יש ירידה לאותו אחד שבא במגע עם האבנים.
אבל זאת ירידה חיובית. לא, זה לא ירידה שיש בה גנאי כלל. זאת ירידה בבחינת נשמה יורדת למטה כדי לתקן. זה הכוונה. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך, והיה זרעך כעפר הארץ. מה השבח הזה של זרעך כעפר הארץ? ריבוי, אז תגיד, כוכבי השמיים, כחול אשר על שפת הים. יותר נחמד, יותר סימפטי מאשר עפר. חז"ל אמרו, עפר, כולם דורכים עליו, אבל בסוף הוא מכסה את כולם. זאת אומרת, זאת מידת הנצח. כלומר, דווקא מי שאצלו מיטתו שלמה, אין קצה בו. כן? איך אומר המהר"ל? הקצה הוא מוות, הקצה הוא מיטה. איפה שיש אמצע, אין גם גבולות, אין קצוות, יש נצח. לכן דווקא אצלו הברכה היא כעפר הארץ.
כן.
בין עפר לאפר? עפר בר גיבול, אפר אינו בר גיבול, אמרו חז"ל. כן? כלומר, באפר יש דבקות של הגרגירים זה לזה. מה שאין כן באפר, גם אם תוסיף מים זה לא יעזור. כן, מה אתה אומר? איך יכול להיות נצח אם ישמעאל יכול לצאת? או אם עשיו יכול לצאת? הסגולה גנוזה. כאן היא גלויה. יעקב אבינו לא מת, אומרים חז"ל. יעקב לא מת, ואברהם ויצחק כן.
מה?
מה
אין כאן
בעפר? שזה נצחי. זאת אומרת, הוא מכסה את כולם, מה שאמרנו. גם האפר, כלומר כדור הארץ, הוא מרכז העולם, אומר המהר"ל. ומה שבאמצע הוא נצחי. לכן, כתוב בספר קהלת, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. כי היא באמצע, כפי שאומר המהר"ל בהקדמת דרך חיים, שכל דבר שהוא אמצעי, יש בו הנצח. כן. כוכבים למדנו כבר, בשיעורים הקודמים, אתה בוודאי זוכר, כן, שהכוכבים זה מצד המעלה, כן, שאי אפשר לגעת בכוכבים. אז כך גם אי אפשר לפגוע בישראל. זה כך שם כעפר הארץ. זאת אומרת, אברהם מתאר את המצב האידיאלי, ויעקב את המצב המציאותי. כדי להתקיים בהיסטוריה, צריך להיות במצב שאפשר שידרכו עליך ולא תכלה. בסדר? וזה בעצם כתוב בהמשך. והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. איפה זה המקומות האלה? זה בכל כדור הארץ. כן? ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, זה בכל כדור הארץ. אז זה תיאור של מה? של הגלות. כלומר, פה יש ייעוד לגלות. אתה צריך לצאת לשם. עד מתי? ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. אז אולי נשאר שם? לא, יש גבול לדבר. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ואשיבותיך. אבל אשיבותיך הזה מוכיח שצפונה ונגבה זה בחוץ לארץ. נכון? כלומר, זה גם סגולה כזאת שיש לישראל. ברגע שהנצח מובטח לנו, אין אנחנו יראים אפילו מגלות. וכאן יש סכנה גדולה. יש אצל היהודים, אולי זה לא כל כך מוכר לציבור כאן, אבל יש אצל הרבה יהודים אהבת הגלות. כלומר, אהבת המצב הבלתי מחייב הזה, שבו האחריות על גורל העולם נתונה בידי פוליטיקאים מאומות העולם, ולא בידינו. אז יש אהבה לדבר הזה. וגם, השמה תאמר, אבל זה מסוכן, אז היהודי אומר לעצמו בתוך ליבו, אבל ריבונו של עולם הבטיח לי שלא יחלה, כאומה. לכן אין סכנה להישאר בגלות לנצח. זה פיתוי של היצר הרע. לכן יש צורך באיזושהי אינדיקציה. עד מתי הגלות? עד שאני אשיב אותך, עד שאתן לך את הסימן שהגיע הזמן לשוב. ומהו הסימן? זה אנחנו נלמד במהלך הפרשה. כי יש למשל במסכת כתובות סוגיה נפלאה, שבה הקדוש ברוך הוא, נאמר שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא למרוד באומות העולם, שלא לעלות בחומה, שהשביע גם את האומות שלא ישעבדו את ישראל יותר מדי. מה זה כל השבועות האלה? זה הסעיפים של חוזה הגלות. מוכרח להיות חוזה שיסדיר את האפשרות של חיי ישראל תחת שלטון של גויים. כיוון שיש איזשהו עידן בהיסטוריה שבו זה צריך להתקיים, אז חייב גם שהקדוש ברוך הוא יספק את התנאים לדבר. והתנאים הם השבועות. אבל יוצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא מקיים את הסעיפים האלה כל זמן שצריך להיות שם. ברגע שאין צורך להיות שם, הסעיפים בטלים. וכאן יש סכנה. כן? סכנה של השמדה ממש. כן? ולכן צריך לדעת מתי כבר נגמר הזמן של הגלות. מה? אז יש אנשים שזה המקצוע שלהם לדעת את זה, קוראים להם הרבנים, ובשביל זה הם לומדים פרשת ויצא. כלומר, פרשת ויצא נותנת את התשובה לשאלה שלך. בשביל זה אנחנו לומדים אותה. כן. נכון. טוב. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. אתם זוכרים מה היה המאבק בין יעקב לעשיו? בין אלוהי העולם הזה לאלוהי העולם הבא. אלוהי העולם הזה מכונה זה, ואלוהי העולם הבא מכונה אנוכי. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. כלומר, מה לא ידעתי עד עכשיו? שאנוכי יכול להתגלות בעולם הזה. יש מקום של חיבור, זה המקום שבו חולמים על השמיים ועל הארץ ביחד. אם כן, יש תקווה, אפשר לצאת לגלות בשקט ולדעת שיש לאן לשוב, למקום שבו אנוכי נמצא במקום הזה. איזה אדם? אדם כישראל, כן. כלומר, זה בא לומר שיש איזה ייעוד מיוחד לעם ישראל, להיות אותו אדם שיגרום לאנוכי וזה להיות כאחד. וזה אפשרי בגלל גניבת הברכה, כן? שהברכה של מי שהיה כולו זה, על התעניינה מן האדום האדום הזה, נתן למי שהיה מוכן גם לקבל על עצמו את העול של אנוכי. זה, אני מקווה שזה דברים מאוד. עכשיו, נא לעבור לפרק כ"ט, פסוק א'. כן. למה לחלום את כל זה? כי זה זמן הגלות. זמן הגלות זה זמן השינה. כן, מה שלמדנו. וילן שם כי באה השמש, באה שמשו של עשיו לעולם. פרק, כן. לא, אי אפשר. אי אפשר לפרש כל דבר, כי אנחנו לא נתקדם. אנחנו צריכים עד סוף השנה לגמור ספר בראשית. פרק כ"ט, פסוק א', וישא יעקב רגליו וילך ארצה בנקדם. כלומר, הגלות כאן מתוארת בתור המקום הקדמון. כלומר, אנחנו באים ללקט משם משהו שהשארנו שם פעם. קדם, ידוע לכם מה זה? גן עדן. כן? והייתה השם אלוהים גן בעדן מקדם. וישא לוט מקדם, אמרו חז"ל, ישיא עצמו מקדמונו של עולם. כלומר, יש בגלות איזה שהן שאריות שנפלו שם מקדם, שאנחנו הולכים ללקט שם. אם אני לא יודע אם אתם זוכרים, כשלמדנו על ידוע תדע, כי גר יזרעך בארץ עולהם, למדנו שישנן שתי תפיסות של אופי הגלות. יש תפיסה המונית ויש התפיסה האמיתית. התפיסה ההמונית אומרת כך: הגויים נמצאים בארצותיהם, וארצותיהם של הגויים זה מקומותיהם. ומה עם ישראל עושה שם? עם ישראל גולה מחוץ לבית, והוא הולך אצל אנשים שנמצאים בבית. כן, ככה זה הציור ההמוני. אבל לפי התורה זה, הציור הוא הפוך. מה מספרת התורה בפרשת נוח? שהגויים בגלות מאז דור הפלגה. כלומר, מאז שנתפצלה האנושות המקורית, האחת, האמיתית, האומות נמצאות בגלות מן הפרופיל האנושי המקורי. ועם ישראל יורד אל הגלויות על מנת לגאול משם את, את הזהות האנושית שהתנפצה לרסיסים. כלומר, עם ישראל הולך ומלקט שם את ניצוצות הקודש, הוא משיב אותם אל הארץ כדי לבנות מחדש את פרצוף האדם. והדבר הזה מאוד בולט למשל בימינו, כשעם ישראל חוזר מגלויותיו מ-70 גלויות. ומה כל אחד מביא? כל אחד מביא מן הגלות את הגוי שלו. הדוגמה היותר בולטת זה הספרדים והאשכנזים. הספרדים מביאים את מה שהערבים עשו ליהודים, והאשכנזים מביאים את מה שהפולנים עשו ליהודים. אז כשיש מאבק בין עדתי, זאת אומרת יש ערבי ממרוקו וקוזק מפולניה שרבים דרך שני יהודים, כשעד ידי כך מתלקטים הניצוצות של הזהות האנושית המקורית ונבנה מחדש פרצופו של אדם הראשון. מובן? מה לא? כי מה זה אדם, מה זה להיות ערבי? להיות ערבי זה 1/70 מן הזהות האנושית. זה האופן הערבי להיות אדם. מה זה להיות נורווגי? זה האופן הנורווגי להיות אדם. אבל מה זה להיות אדם? זה כולם ביחד. אז פה זה נבנה, כן? יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מה? הזהות הזאת מחדש? שתיפסק המלחמה מן העולם. כלומר, מאז דור הפלגה, יש אמנם ריבוי גדול, עושר גדול של זהויות אנושיות, אבל יש עוינות של אומה לאומה. מה שאין כן, במגדל בבל אמר, ויאמרו, איש אל רעהו, הווה נלבנה לבנים. אומר רש"י, מה זה איש אל רעהו? אומה לאומה. כלומר, מצב שאומה מתייחסת לחברתה כרע, כמו שאיש מתייחס לרעהו. דבר שלא היה, נעלם. וזה רוצים לחזור. אני הזכרתי את זה בסוף פרק י', אם אתה זוכר, בסוף פרק י', פסוק למד א', נכון? אתה זוכר? כן. אלה בני שם לתולדותם, למשפחותם ללשונותם, אלה בני שם ללשונותם למשפחותם, בארצותם לגוייהם. לא, מי עשה? אני חוזר. אלה בני שם, למשפחותם ללשונותם, בארצותם לגוייהם. זאת אומרת שבהתחלה, מה שמחלק את בני האדם זה הלשונות. הלשון כוונה התוכן התרבותי. התוכן התרבותי יצר משפחות. אבל בין משפחה למשפחה אין עוינות. יש ידידות, יש שונות אמנם, אבל יש גם ידידות. בארצותם, ברגע שזה הפך להיות טריטוריאלי, זה לגוייהם. ובין גוי לגוי יש מלחמה. או, מספרים על איזה ילד בחיידר שהוא קרא את הפסוק לא יישא גוי אל גוי חרב, התחיל לבכות. אז הוא אומר, למה אתה בוכה? אומר, אם גוי לא יילחם בעוד גוי, אז הם יילחמו נגדנו. כן. עכשיו, לא יישא גוי אל גוי חרב. אז זאת אומרת, שיבוא זמן שהגויות תתבטל ותשוב המשפחה. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ועשך לגוי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדם. כלומר, אתה הלאומיות, הלגיטימית היחידה, כגוי, וכל האחרים צריכים לחזור להיות משפחות. וזה מפורש בספר זכריה. ואשר יישאר מכל הגויים העולים על ירושלים למלחמה, ועלו שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות, ואם משפחת מצרים לא תעלה, וכו'. כן? מה אתה אומר? בוודאי, הגלות זה מחויב. הגלות זה לא בדיעבד, זה לכתחילה. מפני חטאינו, אתה אומר. בגלל החטא. בגלל החטא. כן. זה טריק. זה בלוף. כן, המהר"ל מפראג אומר. הגלות זה הכרחי. אבל זה לא יפה להגלות מישהו שלא עשה שום דבר. אז מחכים לנו בסיבוב ומפילים עלינו את התיק. ברור? אבל מצד האמת זה הכרח היסטורי שעם ישראל יבלה חלק גדול מן ההיסטוריה שלו בגלות וחלק גדול מן ההיסטוריה שלו בארצו. כן, זה גם כדאי להוסיף. כן.
אפשר לצייר מצב שאם לא היינו חוטאים,
היינו... אם לא היינו חוטאים, היינו יוצאים... כן, אם לא היינו חוטאים, היינו יוצאים לגלות כנשיאי אלוהים. ואז כל העולם היה מתרגש, עם ישראל עושה לנו טובה, הוא בא לגלות בתוכנו. כן? והיינו מקבלים אותנו ב... קבלת מלאכים, כן? קבלת מלאכים, היינו נשארים כמה זמן, מלאכים את הניצוצות, חוזרים. בסדר? מה? לפי זה האנטישמיות מובנת לגמרי. זאת אומרת שאנחנו בגלותנו הולכים ומלאכים משם את תוכן הקודש הנמצא בכל אומה, ואחר כך מביאים אותו לכאן. אז אל תתבלבל, אחר כך הגויים אומרים, היהודים מוצצים את הלשד של החברה שלנו. למה זה לא מוצדק? כי אנחנו עושים את זה בשבילם. אלמלא שאנחנו עושים את זה, לא יישאר כלום מן התרבות שלהם בהיסטוריה. כן? כפי שאני רגיל תמיד להביא את הדוגמה הזאת. מה נותר ממצרים העתיקה בעולם הזה? דבר חי, חוץ, לא פירמידות ומומיות. הדבר החי שנשאר ממצרים העתיקה זה עם ישראל. נא להכיר, אנחנו המצרים האחרונים. אנחנו הביטוי האחרון של מצרים העתיקה. בסדר? אז שיגידו תודה, המצרים הקדמונים, שהסכמנו להוציא משם את הכסף ואת הזהב, כי שיתפנו את זהבם בהשראת השכינה בעולם. אנחנו על ידי כך בנינו את המשכן. כן.
אבל להגיד לנו שהתקיים העבודה...
נו?
די נשארו גויים שכל אחד נמצא בארץ טריטוריאלית?
לא, נשארו משפחות. הגויות תתבטל ותישארנה משפחות.
וכל משפחה עדיין זהות...
זהות משפחתית, תרבותית, לשונות. כן.
זמננו יהיה עוד פעם צורך לצאת ל...
לא, גמרנו, זהו. גמרנו, שלוש פעמים מספיק.
אז שליחות, דברים כאלה, אין לך חוף לגוי?
הם כבר יעשו את השליחים שלהם. כן, כתוב שיעלו אל והלכו גויים רבים ואמרו בואו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו. כלומר הם יפתחו כאן ישיבות ופה הם יקבלו הדרכה כיצד להדריך את אומתם. אז תיפתחנה פה, כפי שאני רגיל לומר, 141 ישיבות, 70 ישיבות ל-70 אומות העולם, 70 ישיבות להדריך יהודים כיצד ללמד שם, ועוד ישיבה אחת מרכזית. לתאם את כל זה, עשר כל 141 ישיבות. אין, גמרנו. כן, טוב, אפשר להמשיך. וישא יעקב רגליו וילך ארצה בנקדם. ויער והנה באר בשדה. למה משמשים בארות? לשתייה. למה צריך לשתות כדי לחיות? אז באר זה מקורות החיים. מה ההבחון הראשוני שיש לעם ישראל כשהוא מגיע אל הגלות ורואה את מצבם של מקורות החיים? סתומים. והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה כמן הבאר ההיא ישקו הדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. מקורות החיים חסומים בעולם. יש עדרי צאן, רוצים לשתות. יש כל העמים. יש לבנים, יש צהובים, יש שחורים. שלושה עדרי צאן. רוצים לשתות. העדרים עצמם, כן, לא לרועים. ונאספו שמה כל העדרים. כשתהיה אחווה בעולם, יש שיתוף פעולה, אז יהיה אפשר לשתות. וגללו את האבן מעל פי הבאר, וישקו את הצאן. וישיבו את האבן על פי הבאר למקומה. זה לא עוזר. יש פה בעיה. למה הרועים, בפשט, כן? למה הרועים מחזירים את האבן? אם כל פעם, כדי לשתות, צריך את המאמצים של האחראים על השלטון, כן? שאחרים לא ישתו, מה אכפת? הרי בסוף הרי פותחים את האבן, כולם שותים, מה הבעיה? מה? אתה אומר שאולי אין מספיק. אז הם רוצים לבדוק, כן? הם רוצים לבדוק, בזמן שהעדר שלך שותה, אני רוצה להיות פה. כן? רוצה לבדוק שאין פה רמאויות. זאת אומרת שיש חשדנות. אין אמון בין ראשי העדרים. אז במצב כזה האחדות היא אחדות מזויפת שלא תחזיק מעמד, וישיבו את האבן על פי הבאר למקומה. אז כשיעקב אבינו רואה את המצב הזה, עם ישראל רואה שזה המצב, הוא מאבחן שמה שחסר בעולם זה אחווה. ויאמר להם יעקב, אחי. המסר של עם ישראל אל האנושות הוא מסר של אחווה. זה מה שבאתי ללמד אתכם. למה אתה אומר שאנחנו אחים? על סמך מה? מאין אתם? כולכם נבראתם, יש מאין. אב אחד לכולנו. אם כן, יש אחווה. אחי, כי מאין אתם? ויאמרו, זה הפילוסופיה האישית שלך. אתה המצאת את זה. האמת? מחרון אפו של עולם אנחנו. כן? וימות תרח בחרן, רש"י אומר, עד אברהם חרון אף בעולם. בחרן אנחנו. זה העולם שלנו. עולם שנשלט על ידי הטבע. והטבע איננו מאחד. הטבע גורם דווקא לשונות. לתחרות, תחרות. יש תחרות בטבע. לכן, כל הסיפורים שלך על אחווה, זה חלומות. זה רומנטיקה. אבל זה לא זה. טוב, קצת מאכזב. ויאמר להם, האם שמעתם על המסורת של התנ"ך? כלומר, האם שמעתם על אברהם, על המשפחה של אברהם אבינו? הידעתם את לבן בן נחור? אולי דרך המסורת התנ"כית יש איזושהי תקווה לגאול אתכם. ויאמרו, ידענו, כן, זה רב המחר שלנו. זה נמצא בכל ספרייה טובה. יש. ויאמר להם השלום לו. האם מה שקלצתם משם זה מסר של שלום? ויאמרו שלום, כן, באמת. אם כך, בגלות כזאת יש מה לעשות. יש מה לגאול. לא פלא הוא שעם ישראל בגלותו גלה אצל אדום וישמעאל. דווקא. מדוע? זה קרובי משפחה. איפה שיש קרובי משפחה, אדום וישמעאל, יש קצת הגנה. מחוץ לתחום של אדום וישמעאל לא נמצא גלות שהחזיקה מעמד. לא בסין ולא בהודו ולא ביפן ולא אצל האינקה. לא שמענו על גלויות ישראל מחוץ לאדום וישמעאל. מה? כן, קצת. קצת. אמרתי, משהו... לגרה, אם אתה תשכח את הקהילה הזאת בספר היסטוריה על עם ישראל, הספר שלך עדיין טוב. אבל אם תכתוב ספר היסטוריה על עם ישראל, בלי לציין שהייתה יהדות בפולניה, סימן שאתה היסטוריון גרוע. כן? זאת אומרת, יש הבדל. לכן אומר, איפה ששמעו על לבן בן נחור, יש מה לדבר. יש מה לגאול שם. ויאמר, אז והנה רחל ביתו. אז מכאן ואילך הכל עובר לבית היוצר של הקהילה היהודית דשם. והנה רחל ביתו באה עם הצאן. מה זה אומר? הנה השידוך שלך. כלומר, אתה יכול איתה להקים את הגרעין של המשפחה שעתידה לגאול את העולם. והנה רחל ביתו באה עם הצאן. מה זה באה? היא רחוקה עדיין, כן? כי רואים מההמשך שהיא לא מיד הייתה פה. והיא אומר, הן עוד היום גדול. לא את תאסף המקנה. אשקו הצון ולכו ראו. זה נשמע בסדר פשט, כלומר, רחל מגיע, אז הוא רוצה קצת שקט. כן? מה אתם עושים פה? כן? עד עכשיו דיבר, אתם מכירים את לבן, מאיפה אתם? עכשיו זה... ויאמרו, לא נוכל, לא יכולים. עד אשר יאספו כל העדרים וגלילו את האבן מפי הבאר וישכינו הצון. ומסבירים לו את הבעיה. אין אפשרות להשקוט את הצון בגלל המצב של האנושות, החשדנות הזאת. זה הולך ביחד. למה בכלל יש אבן שם? שלא תהיה אבן. עודנו מדבר עמם, ורחל באה עם הצון אשר להביאה, כי רואה היא, כלומר גם היא מנהיגה. לראות זה להיות מנהיג. יש פה יכולת מנהיגות. והיא, כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צון לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צון לבן אחי אמו, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויפק, ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא, וכי בן רבקה הוא, ותרוץ ותגד לאביה. כל הסיפור הזה תמוע ביותר. לא הולך שום דבר לא מובן. כן? אתם רואים את כמות הפעולות שיעקב עושה בבת אחת. הוא רואה את רחל. מיד הוא מרים לבדו את כל האבן. רש"י אומר, להראות שכוחו גדול. רצה לעשות רושם על רחל. אבל מה זה הרושם הזה שהוא רוצה לעשות על רחל? מה, זה סתם להראות כוח? רוצה להראות לרחל, הנה, אנחנו יכולים להקים את עם ישראל ביחד. יש אפשרות. מה? זה האפשרות להקים את עם ישראל.
היינו אומרים שהוא ביחד איתה,
לא, 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 כי רחל ולאה מקימות את בית ישראל. אבל הוא לבדו, הוא כל ישראל. אז הוא בידו לעשות את מה שכל האומות אינן יכולות לעשות אלא ביחד. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. ואז הוא משקה את הצון. האם הוא אמר לרחל מי הוא? שום דבר. היא לא יודעת מי זה האיש הזה שמשקה את הצון שלה. וישק יעקב לרחל. היא יודעת מי הוא? לא יודעת מי הוא. וישא את קולו ויפק. מנשקים ובוכים. מאוד מוזר הבן אדם הזה. ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא. כלומר, באתי להתחתן איתך. ותרוץ ותגד לאביה. זה מפחיד. כלומר, המצב לכאורה הוא משונה ביותר. כן? לא, לא מובן. עכשיו, ננסה להבין, למה הוא בכה קודם כל? נתחיל עם הבכי, עם הבכייה. כן, זה הדבר הכי תמוע כאן. בכל הדברים האלה לא מבינים למה הוא בוכה. אז חז"ל אומרים בבראשית רבה שהוא בכה בגלל שהרועים צחקו, בדיוק כמו שעשיתם עכשיו. נכון? זאת אומרת, סיפרתי, כולכם צחקו. למה? כי זה היה מצחיק. אמרו, מה זה הבן אדם, האדם הזה שמגיע מרחוק, אף אחד לא מכיר אותו, הוא מנשק את הבחורה הראשונה שהוא פוגש. מה?
לא עצרו אותו,
בסדר, אבל הם צחקו. זה המצחיק. ומפני שהם צחקו, הוא בכה. לא, זה צייר אותו שהם צוחקים עליו. אז במקום לעשות את זה, תסביר מי אתה, תגיד, אגב, אני הבן דוד של הבחורה הזאת, ובאתי להתחתן איתה. אז ככה כבר יבינו יותר את ההתנהגות שלך ולא יצחקו. תגיד, לנשק מישהי ככה, לפי חז"ל הייתה ילדה קטנה. ילדה קטנה אפשר לשאול. אבל זה עדיין לא מובן. זאת אומרת, אז נגיד שהייתה ילדה קטנה, וזה בסדר, אין פה יצר הרע. אבל למה אתה לא מסביר? תגיד, שמי יעקב, אני הבן דוד של הבחורה הזאת, באתי להתחתן איתה. יפה, הכל מובן עכשיו, לא מפחיד אף אחד, היא לא רצה לאביה ולא כלום. אלא יש פה משהו אחר. למה הוא נשק אותה? כי זה היה הרגע הראשון של המפגש ביניהם. הרגע הראשון הזה זה מפגש בין שתי הנשמות. אם הוא לא ינשק אותה, יש עיכוב בהופעת נשמת ישראל בעולם. אז הוא היה מחויב, זה היה הרגע. הוא היה מחויב לנשק אותה. אין פה שום יצר הרע. אתם אמינו לי, יעקב אמינו, אין יצר הרע, אפשר להוכיח את זה מההמשך. אין יצרים בכלל, יעקב. זה מה שהוכיח לו שהיא בת זוגו. זאת אומרת, אם הוא מסוגל, כשהוא רואה אותה, להשקוט את הצון ולהרים את האבן, זה סימן שהיא הראויה. לכן, אם הוא יתחיל לדבר, זה כבר הסברים. אם זה הסברים, אז איך אומר, מצווה הבא לידך, אל תחמיצנה. זה כבר הלך לאיבוד. יש דברים שאסור להחמיץ אותם. אבל המחיר הוא, זאת אומרת, בעצם אתה מתנהג בהתנהגות שמבחינה מוסרית נראית מגונה בעיני אומות העולם. אתה בא לתקן את אומות העולם, לתקן את העולם כולו, ואתה בגלל זה מוכרח לעשות דברים שכולם יגנו אותך בגללם ויצחקו עליך. אז זה המחיר, המחיר זה שתפקד. לפי הכלל, מנשקים ובוכים. זאת אומרת, מוכרחים לנשק, אין ברירה. אבל תהיה מוכן לשלם את המחיר של הבכי על זה שהאנושות עדיין לא מבינה אותך. ויבוא זמן שיבינו, זה שווה את זה. מובן?
אבל אם הוא
מבין
את זה,
אם
הוא
לא
מבין,
הוא
מפתיע...
הוא מבין את זה, רק הם לא מבינים. לכן הוא בוכה עליהם. הבנת? כי הרי הוא לא בא אלא בשביל לתקן את הרועים. והרועים אינם מסוגלים להבין את מה שהוא עושה בשבילם. לכן הוא מוכרח לבכות. כן. הוא יכול לבכות גם מאושר. לא אמרתי שהפירוש הזה הוא בלתי אפשרי. אני רק מסביר מה שחז"ל אמרו בבראשית רבה. כן, בבקשה. אגב, יש פה עוד פירוש אחר, רש"י פה מביא פירוש אחר. למה הוא בכה? כן. מה אתה אומר? רגע, גם. זה התחברות. ישקני מנשיקות פיו. חז"ל אמרו, אנוכי ולא יהיה לך. מפי השימוע שמענו, מפי הגבורה שמענו. כן.
הוא
בוכה
בגלל שהרועים עדיין לא מבינים, הוא בוכה על
על המצב הזה, שהוא מוכרח, שמוכרח להיות איזה הפרש בין ההתקדמות של עם ישראל לבין ההתקדמות של האנושות. ההפרש הזה גורם לו לבכות. כן. הוא עושה תיקון, זה בעצם תיקון חצות. מה זה תיקון חצות? אנחנו בוכים על צרת השכינה. כן. נכון, אבל כדי לתקן אתה צריך גם שיתוף פעולה, אתה צריך סימפתיה.
הוא עשה
את זה, לא נעשה לשם כדי לתקן את הגויים, אחרי זה
נקבל רוח
מיצר,
הוא
להקים
משפחה.
הוא פרץ
הימה
וקדמה, למדנו.
אפשר?
כן. כן. ויהי כשמוע לבן את שמה יעקב בן אחותו, וירוץ ולקראתו, ויחבק לו, וינשק לו, ויהיו אל ביתו, ויספר ללבן את כל הדברים האלה. ויאמר לו לבן, אך עצמי ובשרי אתה, וישב עמו חודש ימים. ויאמר לבן ליעקב, אחי אחי אתה, ואהבתני חינם, אגידה לי מה משכורתך. וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה, אז היא בשביל עשיו, ושם הקטנה רחל, בשביל יעקב. ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. רכות, רכות. כן. עכשיו, מה העניין של רחל הייתה יפת תואר יפת מראה? האהבה של יעקב לרחל היא אהבה גלויה, רומנטית. כן? זה גלוי. ברור שהוא אוהב אותה. מה עם האהבה שלו ללאה? נסתרת. סימן שלאה אישה גדולה יותר. כן, שהיא נושאת בקרבה תוכן נסתר, לא גלוי. וגם בתוך עם ישראל יש שני מצבים. יש מצב גלוי ומצב נסתר. מצב גלוי של אמונה ויראת שמיים וקיום מצוות במובן הפשוט. יש מצבים של גדלות, הופעת הנסתר בקדושה, כהונה ומלכות. והכהונה והמלכות מלאה בהם. אנחנו נראה שיש אם כן סיבה לכך שיעקב נושא את שניהן. אם לאה הייתה מיועדת לעשיו ורחל ליעקב, ובכל זאת יעקב נשא את שתיהן, זה סימן שיעקב קראו להיות עשיו. כן, בדיוק מה שראינו בברכות. הכל כל יעקב וידי מידי עשיו, אם כן, הוא צריך גם לשאת את האישה המיועדת לעשיו. לפי זה, אבל מה עם האיסור לשאת שתי אחיות? לא, הוא לא נשא שתי אחיות. יעקב נשא את רחל, וישראל נשא את לאה. אז הכל בסדר. את? מה? זה יעקב וזה ישראל, מה אתה רוצה? פשוט. כן.
יש לזה הפלות לרחל ולאה במובן של...
כן, יהודה ויוסף. יהודה ויוסף. ממלכת אפרים, ממלכת יהודה. כן. לא שומע. בין יעקב לישראל? זה כשנגיע, איך שיעקב נהיה ישראל, נלמד. בסדר? ויהב יעקב את רחל, ויאמר אבותך שבע שנים ברחל בתך הקטנה, ויאמר לבן, טוב תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר, שבע עמדי, ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, ובעיניו כי ימים אחדים, באהבתו אותה. ויאמר יעקב אל לבן, אבה את אשתי, כי מלאו ימי ועברו אליה. ככה מדברים. לא, זה באמת, כל האווירה פה היא לא מובנת. כן, רשי שואל את זה. כן? והלא אומר רשי, קל שבקלים אינו אומר כן. אפילו האדם היותר קל בעולם, היותר גס, כוונה, לא היה מדבר ככה עם חמיב. אז רשי נותן תשובה שהיא קשה מאוד להבנה. רשי אומר, אלא להוליד תולדות אמר כן. מה זה מועי? מה התשובה של רשי מספקת את ההתקוממות המוסרית שלנו? אלא, צריך לומר אחרת לגמרי. אין ליעקב אבינו שום יצר הרע במובן של חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון הוליד את הבושה. והבושה בא בגלל שיש גנות בערווה, יש איזו יצריות בהמית שמעורבת במיניות. אצל יעקב אבינו כל זה קדוש לחלוטין, כי הרי כל כוונתו אך ורק להוליד תולדות, כלומר להביא את עם ישראל לעולם. אז אצלו הוא בכלל לא מבין מה מגונה בערווה. זה המשמעות. קל שבקלים אלו אומר כן, אבל הוא כדי להעמיד תולדות, לכן אלינו מרגיש בגנות. הוא תיקן את חטא אדם הראשון. תיגן את אדם הראשון, אז הוא יכול להוליד את האומה שהיא נקראת אדם. כן. הוא אהב את רחל, ודאי, לאהוב זה מצוין. נכון. כי הוא מבין שדרך רחל זה עובר. הוא מבין שרחל יעקר את הבית, וזאת האמת. למה הוא אוהב אותה? בגלל שיש מה להקים אימא. הוא אוהב אותה בגלל שהיא הנשמה שאיתה אפשר להביא את עם ישראל לעולם. טוב, זה סתם קושיה בלי קשר למה שאמרנו. כן, בלי קשר למה שאמרנו. כן. זאת אומרת, ויהי בעיניו כי ימים אחדים זה הקל בשבילו לשלם את המחיר הזה. זה הכל. כן. כן, אבל הוא לא מבין את זה. יעקב הוא מעל לזה. כן. הנה זה שהוא אומר את זה ואבוה אליה והלא קל שבקלים אינו אומר כן אלא להעמיד ולדות תולדות, נכון? מכאן שהוא תיקן לך את אדם הראשון זה בן כמה הוא היה שם? הוא היה בן 77 זה יקח לו 77 שנים, מה אתה אומר? לא הבנתי במובן האישי שלו הוא תיקן. כן.
אבל לא אמרנו שהחטא של האדם הראשון הייתה שהוא מקדים את החוכמה לחיים.
נו, דעת לחיים, נו. אז אצלו החיים קונים לדעת. עובדה, הוא למד קודם כל בבית שם ועבר, קיבל עץ החיים. עץ חיים זה תורה. אחר כך לומד עץ הדעת. הכוונה, טוב, זה למדנו כבר, שהוא יקדים גם כן את, את עונתו ליום שישי. כן, הלאה. ויהיה סוף, ואני רואה שכבר, טוב, פעם, נמשיך פעם הבאה.